השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
בעזרת השם נראה היום סיפור סיפורי מעשיות שסיפר רבי נחמן. בעבר דיברנו על העניין של הסיפורי מעשיות, שהסיפורי מעשיות שרבנו סיפר זה כמובן לא סיפורים כפשוטם, אלא מעין משלים ורמזים לסודות מאוד מאוד עמוקים בכל הנהגת הקדוש ברוך הוא, איך הוא מנהיג את הבריאה. ויש בתוך הסיפורים האלה, מסתתר בתוך הסיפורים האלה תורות מאוד עמוקות. ואדרבה, רבי נחמן אמר שמרוב עומקם של הסיפורים, מרוב הסודות העמוקים שיש בתוך הסיפורים, לכן הוא לא יכול להגיד את התורות האלה כפשוטם, כי זה לא יהיה מובן. לכן הוא הלביש תורות מאוד עמוקות בתוך סיפורים שלכאורה נראים כסיפורים פשוטים. אבל אחד הכללים שאנחנו לומדים את הסיפורי מעשיות, שרבי נחמן אמר את זה לרבי נתן, פעם שהיה שיחה על אחד הסיפורים, אז רבי נחמן אמר לרבי נתן, הוא אמר לו שכל מילה בסיפורי מעשיות יש לה משמעות, וצריך ללמוד את זה כמו שלומדים רש"י על הגמרא. אין שום דבר מקרי בסיפורי מעשיות. בעזרת השם היום אנחנו נראה את המעשה התשיעי, שנקרא מעשה מהחכם והתם. ורבנו מתחיל את הסיפור, מעשה בשני בעלי בתים שהיו בעיר אחת, והיו גדולים בעשירות, והיו להם שני בנים, לכל אחד היה בן, ולמדו שני הבנים בחדר אחד. ואלה הבנים, שני הבנים, היה אחד מהם בר הבנה, חכם, והאחד היה תם. אז עכשיו כשרבנו מדבר על התם, אז רבנו אומר, אבל התם הוא לא היה טיפש, רק שהיה לו שכל פשוט ונמוך. צריך להבין מה זה שכל פשוט ונמוך, מה הכוונה שאנחנו עם שכל פשוט ונמוך. ואלה שני הבנים היו אוהבים זה את זה מאוד, אף על פי שאחד היה חכם והאחד היה תם, אף על פי כן אהבו זה את זה מאוד. לימים התחילו שני הבעלי בתים, האבות שלהם, לרדת מהנכסים עד שנעשו אביונים, ואמרו לבנים שלהם, אין בידינו לשלם עבורכם, להחזיק אתכם. עשו לכם מה שתעשו. תדלכו, תדאגו לעצמכם. והלך התם ולמד מלאכת רצען. רצען, הכוונה סנדלר. אז הלך ללמוד, הוא היה אדם פשוט, אז הוא הלך ללמוד מלאכת רצען. אז הרצען זה הסנדלר, אז זה, למה הוא הלך ללמוד את זה? כי הוא ידע שזה סוד הגאולה. הוא רצה להביא את הגאולה, התם. מישהו הולך בתמימות, בפשיטות, נראה את זה בהמשך, מה זה תמימות ופשיטות, אז הוא רוצה תמיד להביא את הגאולה לעולם. אז כל הגאולה תלויה בעצם בסנדלרים. מי שרוצה לקרב את הגאולה צריך להיות סנדלר. מה? רצען זה מהמילה, בפשטות, הפשט של הדבר, זה רצועות. זה מהמילה רצועות. שהיו עושים את הסנדלים או את הנעליים מרצועות רצועות של אור. זה הפשטות של המילה. אבל שאלה היא, למה רבנו דווקא נקט שהוא הלך להיות רצן או סנדלר? למה דווקא את המלאכה הזאת? אז אומר רבנו ארי שכל סוד הגאולה תלוי בעניין של הסנדלר. ויש בזה סודות מאוד גדולים, אנחנו בהמשך קצת נדבר על זה. ורמז לדבר זה שחנוך, כתוב בפרשת בראשית, חנוך, והתהלך חנוך לפני אלוקים ואיננו כלוקח. אבל הקדוש ברוך הוא לקח, אז ידוע שהוא עלה, הוא היה הראשון שעלה בגופו לשמיים, חנוך. אז מה היה המלאכה של חנוך? אז אומרים חז"ל במדרש ובזוהר הקדוש שחנוך היה סנדלר, הוא היה עושה מנהלים, ועל כל תפירה ותפירה שהיה עושה במנהלים הוא היה מייחד ייחודים. אז הייחודים האלה היו כל כך גבוהים עד שהוא זכה לעלות בגופו לשמיים. כל מי שזוכה לעלות בגוף בשמיים הוא נהיה מלאך. אז עכשיו יש לו תפקיד, הוא נהיה מלאך. אז אומר, מה? אז אומר הזוהר הקדוש שהמלאך מתת הוא חנוך. חנוך זה המלאך מתת. אז יש לנו עוד מישהו שעלה לשמיים בגוף, נכון? אליהו הנביא. אז מה אליהו הנביא? אז איזה מלאך אליהו הנביא?
סנדל.
אז המתת, יש שתי מלאכים. הם מנהיגים את העולם, הם אחראים, הם נקראים השרים של העולם. המתת יותר גבוה, הוא השר הכללי, בעולם היצירה, בעולם העשייה, ואליהו הנביא הוא המלאך סנדל, הוא אחראי על עולם העשייה. אז אומר רבנו אריה הקדוש, בספר שנקרא ספר הליקוטים, שמלאך מתת עושה את הנעל הימנית, ומלאך סנדל עושה את הנעל השמאלית. וכשהם יגמרו לעשות הנעליים, אז תהיה הגאולה. ואז התקיים הפסוק בספר זכריה, ביום ההוא עמדו רגליו על הר הזיתים. עכשיו, כדי שהרגליים יוכלו לעמוד בהר הזיתים, אז צריך נעליים. אז צריך לעשות נעליים לשכינה. עכשיו, זה העבודה שלנו, לעשות נעליים לשכינה. אמן. אז בעזרת השם, אחר כך אנחנו בהמשך נדבר מה הכוונה של הדברים האלה. לדברים האלה כמובן יש פירושים מאוד עמוקים. אז השבת, זכינו להיות עם הרב ברלנד, אז הוא אמר שכל העבודה עכשיו זה לעשות נעליים לשכינה. אז זה הסוד של הטעם. הטעם ידע את הסוד לעשות מנעלים לשכינה. יש לזה תורות ומשמעויות מאוד עמוקות. עדיין אנחנו לא דיברנו מה המשמעויות של הדברים. בעזרת השם בהמשך נדבר על זה. אבל הסוד הגאולה זה לעשות את המנעלים. אז יש סנדלר מיוחד לנעל ימין, ויש סנדלר מיוחד לנעל שמאל. זה שני המלאכים, מתת וסנדל. אז זה הטעם. אבל החכם, מכיוון שהוא היה בר הבנה, לא היה רצונו לעסוק במלאכה פשוטה כזאת. מה, אני אלך להיות סנדלר? אז הוא אמר, אני אלך לטייל, להסתובב בעולם, ואני אלמד את ענייני העולם. ומכיוון שהוא היה חכם גדול, אז כל מה שהוא עשה הוא הצליח. אז בהתחלה הוא למד מלאכת צורפות. אז הוא היה הצורף הכי טוב בעולם. הוא היה מוכשר מאוד. אבל עדיין הוא לא היה מרוצה מזה. מדוע הוא לא היה מרוצה? כי הוא היה בספניה, זה ספרד. ושם הוא עשה שם כלים של זהב. כלים של זהב שאף אחד לא ראה כזה דבר. אבל מה? אבל הוא לא היה שמח מזה. למה הוא לא היה שמח מזה? כי היה במקום אחר, כי במקום אחר עוד לא יודעים ממנו. אז עכשיו הוא עצוב. פה מכירים אותו. וכולם אומרים לו, אתה הצורף מספר אחד בעולם. אבל במקום אחר לא מכירים אותו. אז הוא נהיה עצוב מזה. אז הוא עזב את זה. הוא הלך ללמוד להיות דוקטור. אז גם שהוא היה דוקטור, הוא לא היה שמח. למה הוא לא היה שמח? כי לא כולם יודעים איזה דוקטור הוא. באמת הוא היה דוקטור גדול מאוד. אבל לא כולם יודעים איזה דוקטור הוא. אז מזה הוא היה בעצבות. ועכשיו, אז הרמנו אומר, עכשיו נעזוב את עניין החכם ונחזור לעניין התם. וכמו שאמרנו, התם למד מלאכת סנדלר. אבל מכיוון שהוא היה תם ולא היה כל כך מוכשר כמו החכם, לקח לו הרבה זמן עד שהוא למד את זה. בינתיים הוא גם נשא אישה והיה מתפרנס מהסנדלרות. מכיוון שהוא לא היה בקי כל כך, על כן הייתה פרנסתו בדוח הגדול ובצמצום גדול. אז לא היה לו הרבה כסף, הם היו סבלו עניות. ואפילו לא היה לו זמן לאכול. אז תוך כדי שהוא היה עובד, היה לו פרוסת לחם שהוא היה אוכל את זה. וכשהוא היה בא הביתה, אז הוא היה אומר לאשתו, אשתי, תכיני לי את הבשר, בקר, בתנור, עם התפוחי האדמה האפויים, עם הסלטים. אז היא הייתה מביאה לו פרוסת לחם. אז הוא היה אוכל את הפרוסת לחם, והיה אומר לאשתו, איזה בשר טעים, איזה בשר נפלא זה. והבנו מדגיש, הוא אומר, והיה מרגיש בזה באמת את כל הטעמים של הבשר. אחר כך, ובסוף הסעודה, כזאת סעודה של בשר ותפוחי אדמה וסלטים, כאלה, כזאת סעודה, צריך לשתות יין שמתאים לסעודה כזאת. אז הוא אמר לאשתי, תביא לי את היין המשובח. אז הייתה מביאה לו מים, זה מה שהיה להם. והיה שותה את המים, והיה משבח את זה, היה משבח את זה מאוד, והיה אומר, איזה יין נפלא זה. ומרוב שהיה שמח מזה, היה כל כך נהנה מזה, היה בשמחה מאוד מאוד גדולה. והיה על כל דבר ודבר, שהיה אוכל, הוא היה מרגיש כאילו באמת, באמת הוא היה תואם את כל הטעמים. אחר כך, לאשתו ולו, בגלל שהם היו עניים, אז לאשתו ולו היה מעיל אחד. מי אחד פשוט. הוא היה אומר, היה יוצא לעבודה, או לרחוב, או לבית כנסת, אז היה אומר לאשתו, אשתי תביא לי את המעיל המשובח, זה נקרא בלשון שרבנו כותב את זה, מעיל יופה, זה מעיל מאוד מעודר, שרק השירים היו הולכים. אז הייתה נותנת לו את המעיל הרעוע שלהם. והיה לובש את המעיל, וכולו בהתלהבות והתפעלות, איזה מעיל הוא זכה ללבוש. וכך היה דרכו, בכל דבר ודבר, היה רק מלא שמחה וחדווה תמיד. כשהיה גומר את המנעל, מן הסתם היה לו שלוש קצוות. כלומר, אולי היה עושה נעליים עקומות. אז לכן גם, היו משלמים לו פחות מחצי ממה שהם משלמים לכל שאר הסנדלרים. אבל כשהוא היה גומר את המנעלים שלו, את הנעליים, אז הוא היה מנשק את זה, את הנעליים, מרוב שמחה, והיה אומר, איזה נעל נפלא, איזה נעל משובחת זאת. אבל היו נותנים לו חצי מחיר, בקושי היו נותנים לו חצי מחיר, ואף על פי כן, הוא היה שמח מאוד. אז אשתו אמרה לו, מה אתה כל כך שמח? אתה מרוויח חצי ממה שכל סנדלר מרוויח, על מה אתה שמח? אז הוא היה אומר לה, ומה זה משנה? מה אכפת לי כמה השני מקבל? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ולמה לנו להסתכל מאחרים? אז היא הייתה שואלת לו, למה אתה שמח? אז הוא אמר לה, כי זה כל אחד יש לו את העניין שלו, לכל אחד יש מהלך אחר לגמרי בעולם הזה, אין מה להסתכל ולהצטער אחד מהשני. אז למה לנו לדבר מאחרים? והתחיל להסתכל ולחשוב כמה הוא הרוויח, והיה שמח עכשיו כאילו הוא הרוויח און, כאילו הוא התעשר. ומכל השמחה שלו, אנשים ראו אותו כמשוגע. אמרו, זה היו מתלוטצים ממנו. חשבו שהוא משוגע. עכשיו, נתחיל לחזור לתחילת הסיפור. כמו שאמרנו, שהסיפורי מעשיות זה רמזים לעניינים רוחניים מאוד מאוד עמוקים, ואנחנו כל דבר ודבר אנחנו צריכים ללמוד אותו בפני עצמו, כי זה נושאים גדולים מאוד שרבנו מרמז ומלמד אותנו פה. דבר ראשון, אנחנו רואים שהגיבורים של הסיפור זה החכם והתם. זה שתי הדמויות, זה שני הגיבורים של הסיפור. סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. הדבר ראשון, אנחנו צריכים להבין מי זה החכם והתם. על מה הם מרמזים? רבנו אומר שהחכם והתם זה לא שתי דמויות, זה שתי כוחות רוחניים, זה שתי בחינות רוחניות שנמצאות בכל אדם. וכדי להבין מה הכוונה שהם שתי בחינות רוחניות, שאחד נקרא, בחינה אחת נקראת חכם ובחינה אחת נקראת תם, אנחנו צריכים להגיד הקדמה קצרה, כדי להבין את עומק העניין, מי זה באמת החכם והתם, הכוונה על מה זה רומז בסיפור החכם והתם. אנחנו יודעים שזה כתוב הרבה מאוד בספרים הקדושים, שמה תכלית בריאת העולם? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? השאלה, זה כבר חז"ל שואלים את השאלה הזאת. השאלה היא, לא, תשימו לב, חז"ל שואלים את השאלה למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הם לא שואלים למה הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, אלא הם שואלים למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וזה מכוון שעל זה השאלה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הטוב השלם. ומטבעו של הטוב, הרמח"ל אומר, מטבעו של הטוב, כשאנחנו רוצים להגדיר, נותנים תכונה למישהו שאנחנו אומרים שהוא טוב, במה הוא טוב? במה מתבטא מידת הטוב שלו? מידת הטוב, במה היא מתבטאת? מה? אומר הרמח"ל שמידת הטוב זה כשאדם רוצה להיטיב לאחרים, כמו שאמרתם. הוא רוצה להיטיב. יש תכונות באדם שהן קשורות לאדם עצמו. אם אדם חכם, הוא חכם לעצמו. הוא לא בהכרח שהחוכמה שלו תתגלה, יש לה איזו חשיבות שתתגלה לאחרים. אבל מידת הטוב היא באה לידי ביטוי רק כאשר הוא מיטיב לאחרים. הקדוש ברוך הוא הטוב השלם. אז הקדוש ברוך הוא רק רוצה להיטיב. ועל זה שואלים חז"ל את השאלה. זה עומק השאלה של חז"ל. אם הקדוש ברוך הוא הטוב השלם, בשביל מה הוא ברא את העולם? לא את הבריאה למה הוא ברא, הוא ברא את הבריאה כדי להיטיב. אבל את העולם למה הוא ברא? מה הכוונה? מה עומק השאלה? עולם זה מלשון נעלם, העלמה. הסתרת פנים. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את כל ההסתרה הזאת? יש פה, העולם הזה, אומר שלמה המלך, מלא כעס ומחאובות. אם העולם מלא כעס ומחאובות, כל העולם מלא כעס ומחאובות, אם כך, אדם, הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב איתנו, בשביל מה הוא ברא עולם שהוא כל כך מלא בכעס, כל כך מלא בכעס ומחאובות? זה עומק השאלה. למה הבני האדם בעולם הזה צריכים לסבול כל כך הרבה איסורים וצער, והקדוש ברוך הוא בידו לתת את כל הטוב, את כל הצרכים, את כל השפע לכל אדם ולכל נברא, בשביל מה הוא ברא את העולם בדרך כזאת, במידה כזאת? אז זה ידוע שחז"ל אומרים, הכל זה בשביל העתיד, הכל זה בשביל זמן הגאולה, שמזמן הגאולה ואילך לנצח נצחים יהיה רק הטבה שלמה. ועד רבה, מציאות ההסתרה, מציאות הקושי שבה אנחנו נמצאים עכשיו, כרגע, עד זמן הגאולה, אז המציאות הזאת היא בעצם תביא את כל העולם ואת כל הבריאה ואת כל נשמות ישראל למקום מאוד מאוד גבוה, דווקא בגלל הקושי. על זה חז"ל אומרים, יתרון האור מן החושך, שהטוב יהיה הרבה יותר שלם דווקא בגלל הקשיים שאנחנו מתמודדים עכשיו. אבל מיד שואלים חז"ל שאלה, מה התפקיד שלנו? מה אנחנו צריכים לעשות פה בשעה שאנחנו נמצאים בתוך זה? עכשיו אנחנו נמצאים במקום, בעולם של הסתרה, בעולם של חושך. מה התפקיד שלנו? מה אנחנו צריכים לעשות? כמובן שיש בזה הרבה הרבה תשובות, וכולם אמיתיות, והתשובות הן פרטיות. אבל יש תשובה אחת שהיא כללית, היא כוללת את הכל. התשובה שהקדוש ברוך הוא שלח כל אחד מאיתנו, כל יהודי, כל אדם יהודי, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה, וברגע שהנשמה מגיעה לעולם הזה, מיד היא מגיעה למציאות של הסתרת פנים מאוד גדולה. ההסתרה מתבטאת בזה שיש לנו מידות לא טובות, יש לנו תאוות, יש לנו בלבולים מאוד גדולים, העולם מבלבל. רבי נחמן אומר בספר חיי מוהר"ן, העולם הזה מטעה מאוד. העולם הזה, כל סיפור העולם זה הטעיה אחת גדולה. זה נראה לנו כאילו יש פה כוחות, כאילו יש פה מציאויות שפועלות וקובעות, ובאמת שבהתבוננות לעומק אפשר לראות שזה הכל דמיונות. זה כמו שאומר שלמה המלך, לב מלכים ורוזנים ביד השם. זה לא אנחנו לפעמים כועסים על נתניהו, לפעמים מרוצים מנתניהו, לפעמים כועסים על אובמה, לפעמים על פוטין, כל מיני מחשבות עוברים בלב ובמוח כל אחד ואחד. כולנו, ברוך השם, כל יהודי הוא אדם חכם, וכדרך החכם חושבים הרבה מחשבות. אז אנחנו הרבה חושבים ומנתחים את הדברים. אבל שלמה המלך, שעליו נאמר החכם מכל אדם, מה הוא אמר לנו? אמר לנו, כל המחשבות האלה הבל, הבל הבלים, אמר כהלה. למה זה הבל הבלים? אתה חושב שבאמת הוא קובע, נתניהו קובע, פוטין קובע, בואמו קובע. זה לא, לב מלכים ורוזנים ביד השם. פעם מישהו שאל שאלה, הוא אמר, למה במדינת ישראל, כשפוליטיקאי רץ, אדם רוצה להיות ראש הממשלה. יש לו תורות, יש לו תיאוריות, והוא מבטיח לכולם, אני רק אגיע להיות ראש הממשלה, הוא מציג את כל השיטה שלו. כמה זמן, הוא נבחר להיות ראש הממשלה, הוא שכנע, הוא נבחר להיות ראש הממשלה. כמה זמן התיאוריות שלו מחזיקות מעמד? יש בזה כמה שיטות. בחכמים יש בזה כמה שיטות. השיטה האמיתית היא שזה לוקח בערך 10 דקות. 10 דקות אחרי שהוא נבחר, הכל משתדל. ומדוע? אז אם מאשימים את הפוליטיקאים שלנו, אז באמת הם לא אשמים. לא יודעים את הסוד. הסוד הוא שמה ששלמה המלך גילה לנו, לב מלכים ואוזנים ביד השם. לפני שהוא נבחר, הוא היה בן אדם, מותר לו לחשוב מה שהוא רוצה. ברגע שהוא נבחר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו, מעכשיו אתה תעשה ותפעל ותחשוב מה שאני אגיד לך. מאותו רגע הוא כבר לא בן אדם ברשות עצמו. לכן זה לא כל כך כדאי להיות ראש ממשלה. אלא אם כן אדם מוכן להיות מבוטל לגמרי לקדוש ברוך הוא. אבל עד אז, תשאר בן אדם פשוט, אז אתה עוד יכול לחשוב את המחשבות שלך. אז כל העולם זה הסתרה מאוד גדולה. יש את הקשיים היומיומיים שכל אחד מאיתנו מתמודד איתם. ואנחנו נמצאים בהסתרה. אומרים חז"ל, כל זה, מה אנחנו צריכים לעשות בהסתרה הזאת? העבודה שלנו זה לחפש איך זוכים להתחבר ולהתקשר עם האמונה ועם הקדוש ברוך הוא בתוך עולם ההסתרה. וזה הדבר הכי גבוה בכל העולמות, בכל הבריאה כולה, שדווקא האדם היהודי פה בעולם הזה, שעוברים עליו כל כך הרבה קשיים וכל כך הרבה התמודדויות, כל כך הרבה ניסיונות, דווקא מתוך המקום הזה האדם נלחם ומשתדל להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה העבודה הכי גבוהה. זה נקרא כתר הבריאה. הכתר הבריאה. אז אנחנו אומרים בימים הנוראים, בתפילות של הימים הנוראים, אבי את התהילה מגושי אפר קרוצי חומר. מה זה אבי את התהילה? תהילה זה תפילה. אבי את זה לשון תאווה. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילה של מי? גושי אפר קרוצי חומר. דווקא עם ישראל שירד פה להסתרת פנים, ירד פה לכל הקשיים וכל הניסיונות, מפה הקדוש ברוך הוא מתאווה שאנחנו נפנה אליו, שאנחנו נחפש את הדרכים, את העצות, את הדעת, את ההבנה, איך מתקרבים אליו, איך זוכים להתקרב פה מהעולם, מהעולם הזה. וזה נקרא תכלית בריאת העולם. תכלית בריאת העולם זה, העולם זה העלמה, זה המציאות שלנו, שהקדוש ברוך הוא ברא אותה, והוריד אותנו לתוך המציאות הזאת, כדי שמהמקום הזה אנחנו נחפש איך זוכים להתקרב ולהכיר את הקדוש ברוך הוא, דווקא מהמציאות הזאת. זה כך אומרים חז"ל. זה התשובה שחז"ל אומרים לנו. מוסיפים על זה המקובלים ואומרים, מלמדים אותנו יסוד מאוד גדול בדבר הזה. המקובלים אומרים שיש הרבה דרכים להתקרב לקדוש ברוך הוא. ובאמת כל מצווה, כל הלכה, כל הנהגה טובה שאדם עושה, עוזרת לאדם להתקרב לקדוש ברוך הוא. לכן, כשאנחנו שומרים שבת, זה בחינה של התקרבות. שאדם מניח תפילין זה בחינה של התקרבות. אדם לומד תורה זה בחינה של התקרבות. אדם עושה חסד עם השני זה בחינה של התקרבות. נותן צדקה. כל הפעולות האלה מקרבים אותנו. אבל אומר רבנו ארי הקדוש שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא שני דרכים, שני פתחים כלליים להתקרב אליו. וכל שאר הדרכים הם דרכים פרטיות בתוך הדרכים הכלליות. אבל יש שני שורשים. יש שני שורשים בבריאת העולם, ששני השורשים האלה הם דרכים שעוזרים לנו, שבעצם דרכם אנחנו זוכים להכיר את הקדוש ברוך הוא ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. בקבלה, בלשון הקבלה, הדרכים האלה נקראים, דרך אחת נקראת כתר, דרך אחת נקראת חוכמה. כתר וחוכמה, זה אומר הרמח"ל, זה הסוד של המילה בראשית. המילה בראשית, שידוע ש... יש דורשים עליה הגאון מווילנה שהיה חכם נורא מאוד, אז הוא אמר, אם היה לי אפשרות הייתי לומד כל ימי חיי רק את הסודות של המילה בראשית. כל הסודות של בריאת העולם נמצאים במילה בראשית. אומר הרמח"ל, אחד המשמעויות של המילה בראשית זה שאנחנו נפריד את הבית משאר האותיות. אז מה אנחנו מקבלים? בית ראשית, שתי ראשיות, שתי התחלות. ראשית זה התחלה, בית זה שתיים, שתי התחלות. שני שורשים לבריאת העולם. אומר הרמח"ל, ומה עם שתי ההתחלות האלה? כתר וחוכמה. מסביר הרמח"ל בשם רבנו אריה הקדוש, שהכתר והחוכמה זה שתי דרכים כלליות שעל ידם אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. ונסביר מה הם הדרכים, מה המשמעות של המילים כתר וחוכמה. חוכמה זה כפשוטו. הקדוש ברוך הוא נתן מתנה לכל אדם מידת החוכמה. מידת החוכמה זה היכולת שלנו, הכישרונות שלנו להבין דברים. אנחנו לומדים דברים, אנחנו מבינים, אז אנחנו מתחילים לחיות את הדברים שאנחנו מבינים. כשאנחנו זוכים ללמוד תורה, או אחד מהענפים שיוצאים ונובעים מתוך התורה, כי התורה זה כמו מעיין, מעיין אינסופי, שזה חוכמה אינסופית, ומהתורה, המעיין זה המקום שבו המים נובעים מתוך האדמה. משם אפשר לקחת את המים, כמו שהרבה פעמים ממעיין שהוא נובע הרבה מים, לוקחים את המעיין להרבה אפיקים, הרבה נחלים. הרבה נחלים יוצאים מתוך המעיין. אז כך זה גם החוכמה, חוכמת התורה. התורה עצמה זה מעיין, שמנה יוצאים הרבה מאוד נחלים. והנחלים זה כל התחומים, וכל החוכמות שאנחנו לומדים, יכולים ללמוד בדרכי התורה. כשאנחנו זוכים ללמוד איזשהו בחינה של חוכמה מהתורה, אז זה מתחיל להחיות אותנו בתוכנו. המושגים, ההבנות, העצות, הדעת שאנחנו מקבלים מתוך הלימוד, אנחנו מתחילים לחיות על פיהם, מתחילים להדריך אותנו, מתחילים לכוון אותנו בחיים שלנו. ואז על ידי הלימוד הזה, זה נקרא שער החוכמה, על ידי הלימוד הזה אנחנו יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא. מקבלים עצות, אז אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. אדם לומד שיש כזה דבר שנקרא קריאת שמע. אז ככל שמעמיקים בדבר, אז על ידי קריאת שמע, אנחנו לומדים איך זה נקרא לעשות ייחוד השם. איך אנחנו... המצווה של קריאת שמע נועדה, התכלית שלה היא נועדה להחיות בתוכנו את האמונה בכל המצבים וכל הניסיונות שעוברים עלינו. זה העניין של קריאת שמע. ויש אין ספור חוכמה ודעת ללמוד שכל כל לימוד כזה מלמד אותנו להתקרב יותר ויותר לקדוש ברוך הוא. והצדיקים שבכל דור ודור מלמדים אותנו, כל פעם מגלים עוד, כי המעיין הוא אין סופי, אז כל הזמן נובעים עוד מים, עוד הבנות, עוד דעת מתוך המעיין, שמלמדים אותנו כל פעם איך דרכים חדשות איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. אחד הדברים שרבי נחמן מלמד אותנו, מלמד אותנו יסוד מאוד גדול, איך אדם יתקן את נפשו, כי כל אדם צריך לתקן את עצמו. הנפש שלנו באה לפה לא שלמה, היא באה חסרה, היא באה באיזה מצב של שצריך תיקון. באיזה מתבטא החסרונות שלנו? החסרונות שלנו מתבטאים בכמה דרכים. אחד הדרכים זה שיש לנו מידות לא טובות ויש לנו תאוות מיותרות של העולם הזה. וברגע שאנחנו זוכים לתקן את זה, אז אנחנו זוכים להתקרב יותר ויותר לקדוש ברוך הוא. אומר רבי נחמן, איך זוכים לתקן את המידות? מי שפעם ניסה קצת לתקן את המידות שלו, אז הוא ידע, הוא יודע שאין דבר יותר קשה מזה. יותר קל לכבוש ערים הכי גבוהים בעולם, להיות הגיבור הכי גדול במלחמה, מאשר לתקן מידה אחת באדם. כשאדם יזכה לתקן מידה אחת בתוכו, זה יותר, הרבה יותר קשה מאשר להיות הגיבור הכי גדול במלחמות. והבעיה היא גם, הבעיה היא, זה לא רק הקושי, הבעיה שאנחנו גם לא יודעים איך לתקן. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים איך לתקן את המידות שלנו. אדם יש לו מידת הכעס, אדם יש לו מידת הגאווה. מה? זה נכון, אמרו פה שהכוח רצון זה דבר הכרחי לזה, זה מאוד נכון. אבל הכוח רצון, שהוא באמת יסוד מאוד גדול, זה עדיין לא מספיק. כי מה אנחנו עושים עם הרצון? אנחנו צריכים שילמדו אותנו דברים הלכה למעשה, שנדע מה לעשות עם הרצון הזה. אומר רבי נחמן, בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן, אומר לנו, דבר שלכאורה אצל רוב העולם, רוב העולם זה בדיוק הפוך. דבר שהוא בדיוק הפוך. מה אומר? עיקר התשובה והתיקון של האדם מהו? אומר, ישמע בזיונו ידום וישתוק. אז הרי בדיוק, עד שאדם לא לומד את תורה ו' בליקוטי מוהר"ן, הרי השכל של כל העולם זה בדיוק הפוך. אדם, מה זאת אומרת? אני אשמע את הביזיונות שלי שאני, ואני אשתוק? אתם יודעים מה זה יוביל? כולם ירמסו אותי. אני, בעולם, איך זה נקרא בעולם? אחד ששותק כשמבזים אותו, איך זה נקרא? פרייר. 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 כולם מכירים את המושג הזה. זה פרייר. האדם שרוצה, אם תשאלו, אם נעשה, היינו עושים איזה סקר, סטטיסטיקה ברחוב, אז אדם שישתוק על הביזיונות שלו, זה אדם שמובטח לו שהוא לא יצליח בשום דבר שהוא יעשה. מובטח לו שהוא לא יצליח בשום דבר שיעשה. אומר רבי נחמן, בדיוק הפוך. אדם שיזכה לשתוק על הביזיונות שמבזים אותו, לא יהיה אחד שיצליח כמו. מובטח לו הדבר הזה. מדוע? פעם שמעתי מאחד מזקני ברסלב שהוא אמר משל על הדבר. הוא אמר, אנחנו צריכים להגיע, יש פה, אנחנו נמצאים למטה, יש פה בניין של 100 קומות. צריך להגיע, התכלית היא להגיע למעלה, לקומה 100. יש פה מדרגות. טוב, לעלות 100 קומות זה לא קל, אבל אין מה לעשות, זה התכלית, אתה צריך לעלות, מתחילים לעלות. אז הוא אמר, אבל יש מעלית. אפשר להיכנס למעלית, לחוץ על כפתור 100, ואתה ב-10 שניות אתה נמצא שם מקום 100. מה זה המעלית? אמר, המעלית זה ישמע ביזיונו ידום וישתוק. כשאדם יזכה לשתוק לביזיונות שמבזים אותו, אז הוא מיד עולה לקומה 100. עכשיו צריך להבין. פעם מישהו אמר לי, תראה, טוב, אם רבי נחמן אמר, אז אני מאמין לו, אני כבר הבנתי שהוא אדם חכם. אבל בכל אופן קשה לי. אני רואה, אני יוצא לרחוב, אני רואה שאדם ששותק, שלא יודע לענות, הוא באמת לא מצליח. אמרתי לו, אתה יודע, בוא, אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להוסיף על הקושייה שלך. אני רוצה להוסיף עוד משהו על הקושייה שלך. סיפרתי לו שלפני הרבה מאוד שנים, אולי 35 שנה בערך, קראתי איזשהו מאמר בפסיכולוגיה. והפסיכולוגים טוענים טענה. הם אומרים, אדם שלא עונה על זה כשמעליבים אותו, פוגעים בו, הוא לא עונה, הנפש שלו לאט לאט נפגעת. מדוע? כי הוא כל פעם מצטער, ואז הצער מתחיל לפגוע בו, עד שהוא יכול להיות ממש חולה. חולה או ממש נפגע נפשית, אם הוא לא עונה שמבזים אותו. אז אמרתי לו, אז סיפרתי לו, אותו אחד שיקשה עליי את הקושייה, אמרתי לו, תראה, הנה אני מוסיף על הקושייה, אני מחזק את הקושייה שלך. הפסיכולוגים לכאורה חולקים על רבי נחמן. טוב, אז יכול להיות שיש מחלוקת. אולי יש מחלוקת בין ליקוטי מוהר"ן ובין הספרים של הפסיכולוגיה. אמרתי לו, יכול להיות שזה ככה אני אשב את זה. אבל מה האמת? האמת שאין פה מחלוקת. אין פה מחלוקת בין הפסיכולוגים לבין רבי נחמן. מדוע לא? הפסיכולוגים צודקים ורבי נחמן צודק. אם אדם שותק שמבזים אותו, אם הוא שותק בגלל שהוא לא נעים לו לענות, או שהוא מפחד, יש לו בעל הבית, הפרנסה שלו עכשיו תלויה בבעל הבית, והבעל הבית פוגע בו. כל יום הבעל הבית מעליב אותו. אז הוא שותק כי הוא לא, הוא מפחד שיפטרו אותו. על זה נכון שהוא ייפגע מזה. משתיקה כזאת, באמת אדם ייפגע. מה שרבי נחמן אומר, זה לא על שתיקה כזאת. על איזה שתיקה אומר? והלשון המדויקת, וליקוטי מוהר"ן זה, שעיקר התשובה והתיקון של האדם זה שישמע בזיונו, ידום וישתוק. הוא אומר לשון כפולה, ידום וישתוק. מה זה בידום? וידום מהארון. מתי האדם זוכה לעלות מעלה-מעלה כשהוא שותק? כשהוא שותק בגלל האמונה. לא בגלל שהוא מפחד, אלא בגלל שהוא מאמין. כשאדם יודע שהביזיונות שנשלחים אליו, החוסר הצלחה שיש לו בחיים, או כל מיני כישלונות שאדם עובר, כשאדם יודע מעט השם הייתה זאת, וזה לטובה. לכן אני שותק, כשיש שתיקה כזאת, על זה אומר רבי נחמן, משתיקה כזאת אדם רק יעלה מעלה מעלה. אבל אם אדם שותק בגלל שלא נעים לו, שהוא מפחד או לא נעים לו, זה שתיקה שתביא את האדם לרדת מטה-מטה. אז זה מה שכתוב בזוהר הקדוש, מתי זכה דוד המלך לזכות למדרגת מלך המשיח? מתי הוא זכה? שבשעה ששימי בן גרה, שהיה אחד מראשי החכמים אז, באותו זמן בארץ ישראל, יצא וקילל אותו כללה נמרצת, ודוד שתק. אז באמת היה לדוד מותר להרוג את שימי בן גרה. מדוע? כי זה נקרא מורד במלכות. והיה עם שימי בן גרה, אחד הגיבורים הכי גדולים בעם ישראל, היה שר צבא שלו באותו זמן, אבישי בן צוריה. ואבישי בן צוריה אמר לדוד המלך, המלך, תגיד לי ואני הורג אותו. אני מזכה את שימי בן גרה לתיקון הנצחי שלו. התיקון הכללי, אני אעשה לו תיקון הכללי. אז באותו זמן אמר לו דוד המלך, אמר לו דוד המלך שמי בן גר, לאבישי בן צוריה, השם אמר לו כלל. אומר הזוהר הקדוש, באותו שעה שדוד המלך אמר לו את הדיבור הזה, השם אמר לו כלל, באותו רגע זכה להיות מלך המשיח. המלכות, הוא זכה להיות שהמלכות, משיח בן דוד, יצא ממנו בזכות אותה שתיקה. דוד המלך כל ימי חייו היה צדיק מאוד גדול, למד תורה והתפלל, והיה מתבודד, והיה נלחם את מלחמות עם ישראל, מסר את הנפש שלו בשביל עם ישראל, וכל זה לא זיכה אותו, לא זיכה אותו להיות עדיין מלך המשיח. הכוונה שהמשיח יצא ממנו. מתי כן? מתי שקיללו אותו? בראש השנה האחרון, באומן, ניגש אליי איזה יהודי, ואמר לי, אתה יודע, מי שרוצה להיות משיח, כל אחד עכשיו יכול להיות משיח, רק שיזכה שמקללים אותו שישתו. שכל אדם שיזכה, כל אדם שיזכה לשתוק כשמקללים אותו, אז הוא יזכה להיות משיח. אז כולם נהיים, בעזרת השם נהיים משיחים. יש, אפשר להיות, כולם יכולים להיות משיחים. מדוע? אומר רבנו אורי הקדוש, בסדר, אנחנו לא התכוונו כפשוטו. אז רצינו אדרבה, רצינו להגיד את זה. שרבנו אורי הקדוש מסביר שיש נשמה שהיא נקראת היחידה. לכל יהודי יש את הנשמה הזאת. אז מתי שאדם זוכה לשתוק לביזיונות, אז הוא יכול לקבל את הבחינה הזאת, שנקראת היחידה. אז זה נתנו דוגמה, זה דוגמה למידת החוכמה. למדנו את זה, שלמדנו את הליקוטי מוהר"ן, למדנו את העצה הזאת, עכשיו אדם יכול להתחיל להתנהג, אז על ידי שאדם קיבל את העצה, הבין, ומתחיל להתנהג על פיה, שזה בא בדרך החוכמה, ביכולת שלנו להבין דברים ולהפנים את זה, לתוכנו, על ידי זה אנחנו לומדים להכיר את הקדוש ברוך הוא, לומדים להתקרב אליו. וזה נקרא השער שאמרנו שיש שער שנקרא חוכמה. אבל יש עוד שער. השער השני נקרא כתר. מה זה כתר? כתר זה לשון של משל. הקבלה נוהגת להשתמש בלשון, במושג הזה כתר, כשהקבלה רוצה להגדיר, כשהמקובלים רוצים להגדיר מדרגה רוחנית מאוד מאוד גבוהה שלא נתפסת אצל בני אדם. כשאנחנו לא זוכים לתפוס איזושהי מדרגה, אז אנחנו אומרים שהמדרגה הזאת היא מדרגת כתר. זאת אומרת, יש מציאות, יש חוכמה ויש אור אלוקי, והחוכמה והאור האלוקי שבכתר הוא כל כך גבוה שאדם לא יכול להתחבר עם המקום הזה. אדם לא... אפשר להתחבר, אבל אנחנו לא יודעים איך להתחבר עם המקום הזה, כי זה נמצא יותר גבוה מהשגתנו ומהבנתנו. לכן אי אפשר ללמוד את החוכמה שיש במדרגת הכתר, כי זו חוכמה יותר גבוהה מיכולת האדם להשיג. לכן אי אפשר. מה שנמצא במדרגת החוכמה זה שתי מדרגות של השגה, של אור אלוקי ושל חוכמה של התורה, שנמצאים שהקדוש ברוך הוא פתח פתח לעולם, לנו, להבין ולקבל. את החוכמה אנחנו יכולים ללמוד ולקבל, כמו שנתנו דוגמה. נתנו דוגמה, עצה של רבי נחמן, ישמע בזנו ידום וישתוק. אז אפשר לדבר על זה הרבה, להבין את זה, לנתח את זה, ולאט לאט גם להפנים את זה, ולהתחיל להתנהג על פי זה. זה נקרא שזה במדרגת החוכמה. כל מה שנמצא במדרגת הכתר, הוא לעולם גבוה מהשגתו ומדעתו של האדם. אין לנו יכולים, אם יבוא חכם מאוד גדול, שהוא ישיג דברים בכתר. מה? כן, רק אנחנו רוצים לקרב דברים עכשיו, להוריד דברים, זה לא כל כך בפשטות, לאט לאט, זה עמוק מאוד. מה שנמצא במדרגת הכתר, מה שנמצא במדרגת הכתר, יש צדיקים שזכו להשיג שמה, כמו רבי שמעון בר יוחאי, ודאי משה רבנו, רבנו ארי, ועוד צדיקים זכו להשיג במדרגת הכתר. עכשיו, אם הם יבואו וידברו איתנו, השגות שלהם ממדרגת הכתר, אנחנו לא נבין בכלל מה הם מדברים. לא יהיה לנו שום קשר עם הדברים שהם ידברו איתנו. מדוע? כי זה למעלה מהשגתנו. זה יותר גבוה מהדעת שלנו, אז לא נבין את זה. יש מעשה, ורבי נתן כתב את המעשה הזה, שרבי נתן היה גדול תלמידי רבי נחמן. ורבי נתן בעצמו היה אדם מאוד מאוד גדול. היו קוראים לו בצעירותו, קראו לו אילו מנימירוב. הוא גדל בעיר לא רחוק מאומן שנקראת נימירוב. הוא היה אילוי מאוד גדול, רבי נתן. הוא היה פוסק ודיין כבר בגיל 23. בגיל 23 הוא היה דיין בבית דין של רב לוי יצחק מברדיצ'ב. אז הוא היה אדם מאוד גדול בתורה. וכשהוא הגיע לרבי נחמן, אז הוא קיבל ממנו הרבה דברי תורה, כמעט את כל הספרים, אז הוא כתב. הוא ספר, אומר רבי נתן, שפעם אחת רבי נחמן קרא לו, אמר לו, תביא דף ועת, דפים ועת, ורק תכתוב את המילים שאני אומר לך. כמו שאני אומר לך, תכתוב. אל תחשוב, אל תערר בזה, רק תכתוב. ואז הוא התחיל להכתיב לו. הוא הכתיב לו ככה, באופן הזה הוא הכתיב לו שתי ספרים. אחד נקרא הספר הגנוז, אחד נקרא הספר השרוף. הספר השרוף, אחרי שהוא הכתיב לו את הספר הזה, אז הוא ציווה עליו לשרוף את הספר הזה. הוא אמר לו, אם אתה לא תשרוף, אני צריך להתפטר מן העולם. והספר הגנוז, הוא ציווה עליו לגנוז אותו באיזשהו מקום, אנחנו לא יודעים איפה זה. אז כשרבי נתן כתב את זה, שאלו אותו אחר כך, הבנת משהו? רבי נתן אמר ככה, מילה אחת אני לא הבנתי משהו כתוב שם. אז רבי נתן ידע את כל התורה כולה. הוא היה אדם מאוד מאוד גדול. ועם כל זה, הוא אומר, כשרבי נחמן גילה לי את הסודות של הספר השרוף והספר הגנוז, מילה אחת אני לא הבנתי שם. הוא לא אמר עניינים לא הבנתי שם. הוא אמר את המילים שכתובים שם אני לא הבנתי. מדוע? כי הוא גילה לו סודות כאלה כל כך גבוהים ונוראים. גילה לו רבי נחמן, שרבי נתן כמה שהוא היה חכם, לא היה לו שום השגה בזה. זה נקרא שהוא גילה טיפה. הכל, רבי נחמן אמר, שאם היה מתגלה, שהספר הזה יכול להתגלות בעולם רק בזמן הגאולה. העולם לא יכולים לקבל אותו לפני הגאולה, את הספרים האלה. אז ועם כל החוכמה שרבי נתן, הוא לא יכל להבין אפילו מילה אחת בספר הזה. אז אומר על זה רבי נחמן, ועם כל זה, שכל הגאולה תלויה בזה, וכל סודות הגאולה והמאה אלף השביעית ואחר כך, נמצא בתוך הספר הזה, כל הסודות בספר הזה זה עדיין רק טיפה אחת, בכלל מכל מבחינת הכתר. כי כל הכתר, פעם שמעתי מאחד הצדיקים שהוא אמר, שכל ההשגות שהשיגו בני אדם בעולם הזה, כולל מה שמשה רבנו השיג בהר סיני, זה הכל זה עדיין נקרא רק הכנה למה שיהיה בכלל לעתיד לבוא. את מה שיהיה לעתיד לבוא, גם משה רבנו בהר סיני לא השיג. אז זה נקרא שיש מקום רוחני מאוד מאוד גבוה, שהמקום הזה הוא מיועד להתגלות אלינו. ויש צדיקים שמשיגים, הם ממשיכים איזושהי בחינת השגה מהמקום הזה. וזה נקרא מדרגת הכתר. אז לכן, ויש פה שאלה, מתעוררת פה שאלה, אם אנחנו לא יכולים להשיג את המקום הזה, אז מה לנו בכלל ללמוד על זה? מה לנו לדבר על זה? אם אין לזה תועלת, אין לנו שום תועלת בדבר הזה, אז מה לנו ללמוד על זה? בכלל, העניינים שיהיו לעתיד לבוא. אז אומר רבי נחמן, פה יסוד מאוד גדול. זה לא מדויק. אמרנו שהמדרגה הזאת היא מדרגה עצומה. זה יש שם אינסוף עולמות וסודות וחוכמות. ועם כל זה, כמה שהיא גבוהה, כל אדם יכול לקבל מהמקום הזה. אנחנו יכולים להתחבר עם המקום הזה. יש דרכים שאנחנו יכולים להתחבר עם המקום הזה שנקרא מדרגת הכתר. ואנחנו יכולים לקבל משם כן השגות וכן הערה מהמקום הגבוה והעצום הזה. אנחנו לא לומדים שיש כזה מקום רק בשביל עניינים שיהיו בעל העתיד לבוא. לא, זה לא רק זה. אנחנו יכולים גם בעולם הזה, גם פה, במציאות שבה אנחנו נמצאים, לקבל מהמקום הזה שנקרא מדרגת הכתר, אפשר לקבל את זה ולהתחבר עם זה, וכל מה שאנחנו נקבל משם, שאומנם ביחס למה שיהיה לעתיד לבוא זה כטיפה מן הים, אבל עם כל זה, הטיפה הזאת היא כל כך גדולה, שיכולה להביא אותנו למקומות רוחניים מאוד מאוד גבוהים, מאוד מאוד גבוהים, מכל טיפה שנקבל מהמקום הזה. אבל פה מתעוררת השאלה. אם כך, איך אפשר לקבל מהמקום הזה? הרי את המקום הזה אנחנו לא יכולים ללמוד. כמו שרבי נתן אומר, מעיד על עצמו. מילה אחת לא הבנתי מהמקום הזה. כשקיבלתי תורה מהמקום הזה, לא הבנתי מילה אחת. אז איך כן אפשר לקבל מהמקום הזה? אז דבר ראשון צריך לדעת שאי אפשר לקבל מהמקום הזה בדרך לימוד. מה שאנחנו לומדים ומבינים זה יהיה בדרך של החוכמה. אבל מעולם הכתר, ממדרגות עולמות הכתר, אנחנו לא יכולים ללמוד. כי זה למעלה מסגתנו. מה שלמעלה מסגתנו, אנחנו לא יכולים ללמוד. זה כמו שנבוא לילד בכיתה א', באמת, ברוך השם, ילד חמוד, והוא למד את האלף ב' מאוד יפה, הוא יכול להגיד, בא, גא, הוא יודע מאוד יפה. אז יבוא איזה פרופסור, אז בפיזיקה גרעינית, הוא יגיד, תראה, ילד הזה מוכשר, הוא למד את האותיות יפה. אז עכשיו הוא יתחיל להסביר לו תורת היחסות של איינשטיין. הוא יגיד לו, ילד, בוא תשמע, אני רוצה ללמד אותך. אני למדת 3 חודשים מאוד יפה, בוא נלמד אותך את תורת היחסות של איינשטיין. מה זה שייך בכלל? הילד יישב, יגיד, מדברים איתי סינית, אם הוא יוכל להסביר את זה. אז יגיד, מדברים איתי סינית. אז לכן, למקום הזה, שנקרא מדרגת הכתר, לא מתקרבים לזה בדרך לימוד. אי אפשר להשיג בזה בדרך לימוד. אלא יש דרכים אחרות. וזה הסוד של התם. הסוד של התם, בסיפורי מעשיות, החכם זה הדרכים להתקרב לקדוש ברוך הוא בדרך החוכמה. זה מה שאמרנו קודם. החכם זה דרכי החוכמה להתקרב לקדוש ברוך הוא. התם זה דרכי הכתר. כדי לזכות להשיג ממדרגת הכתר צריך להיות את עבודת התם. צריך ללכת להיות סנדלר. לעשות את העבודה של התם, ללכת להיות סנדלר, ואז נזכה להשיג ממדרגת הכתר.
אם הוא צריך להיות מלך, הוא צריך להכיר בכלום. כלום זאת להיות מלך. אם הוא צריך להיות שופט, צריך להיות פשוט. שופט, פשוט. זאת אומרת, זה בדיוק הנגטיב. הנגטיב זה השלמות של העם.
כן, תכף אנחנו נראה את זה. את השם. אז התם זה הטעם זה הדרכים, איך זוכים להגיע למדרגת הכתר. וכל הסיפור על הטעם זה בעצם דרכי, זה דרכי הכתר. באמת, גם החוכמה וגם הכתר שתיהם אמת. ויחוז בזה ואת ערף ידך מזה. צריך גם את זה וגם את זה. בסיפור הזה רבנו מאוד מגנה את החכם. והחכם יורד מטה מטה ונכשל. אז לכאורה זה קשה. הרי לפי מה שאמרנו, גם החכם זה דרך להתקרב לקדוש ברוך הוא, וגם הטעם זה דרך להתקרב לקדוש ברוך הוא. מדוע הטעם מאוד מאוד מצליח והחכם מאוד מאוד נכשל? אומר, מסביר רבי נתן, שהחכם נכשל לא בגלל שהוא היה חכם, בגלל שהוא לא היה גם טעם. כל אדם צריך לאחוז בשתי הדרכים, גם בדרך החוכמה וגם בדרך התמימות. אם אדם רק אוחז בדרך החוכמה, אדם לא יצליח. מדוע לא? מדוע? עד הבא. אתה אומר שהחוכמה זה חוכמת התורה. אז מדוע בדרך החוכמה אדם לא יצליח? קשה. כי רבנו פה מאוד, מאוד מלמד אותנו שהחכם ירד מטה מטה. אבל הרי רבנו בעצמו, רבי נחמן בעצמו, אמר שהשורש שלו זה נחל נובע מקור חוכמה. אז אתה בעצמך חכם מאוד גדול. ורואים את זה גם בספרים שלו, שהוא חכם מאוד גדול. אם כך, מדוע בסיפור הזה הוא כל כך מגנה את החוכמה? אבל הוא מסביר רבי נתן, הוא מגנה את החוכמה לא מצד החוכמה, אלא מצד זה שהחכם לא שיתף בתוכו גם את מידת הטעם. כי אנחנו צריכים ללכת בשתי הדרכים. בעולם הזה אדם צריך להיות גם חכם וגם טעם ביחד. אי אפשר להיות רק טעם או רק חכם. כל החוכמה האמיתית היא זה שאדם משלב את שתי הבחינות האלה ביחד. אבל אם אדם אוחז רק בדרכי החכם, מה זה הלכוז? הוא אומר, יש פה חוכמה, אני רק לומד ואני רק יבין את הדברים, ובזכות זה אז אני יתקן את הכל ואני אגיע לכל. אומר רבי נחמן, אדם שילך בדרך הזאת, החוכמה שהוא לומד, גם התורה שהוא לומד, חוכמת התורה שהוא לומד, על זה חזל אמרו, אם אדם זכה, התורה נעשית לו סם חיים. לא זכה, התורה נעשית לו סם המוות. אדם יכול ליפול מלימוד התורה. לכאורה זה קשה מאוד. למה שאדם ייפול? אדם לומד תורה. למה שהוא ייפול מלימוד התורה? התורה אמרנו קודם, התורה זה התורה של השם. השם גילה כזה אור, כזה חוכמה בעולם. למה שאדם ייפול בזה שהוא לומד את חוכמת התורה? אז אומר רבי נחמן, אם אדם לא יודע לשלב את שתי הדרכים האלה, החכם והטעם ביחד, את שתי הדרכים האלה ביחד, והולך רק בדרכי החוכמה, בהכרח, רבי נחמן אומר, בהכרח אדם ייכשל במידת הגאווה. וכשאדם ייכשל במידת הגאווה, לא תועיל לו כל התורה. ואי אפשר להגיע באמת להתקרבות אמיתית לקדוש ברוך הוא, בלי מידת הענווה. אפילו האדם ייראה בחיצוניות, אנחנו רק מדברים על עצמנו, אנחנו לא מדברים על אף אחד אחר. כל אדם צריך להסתכל רק על עצמו, לא על אחרים. אבל כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו צריכים לדעת את זה. אדם יכול להיות החכם הכי גדול. אתה תדע את כל התורה כולה, וכל העולם כולו יבואו לשאול אותך שאלות, בגלל שאתה החכם, רק אתה יודע להסביר. אז יבואו כולם לשאול אותך שאלות. אבל אומר רבי נחמן, אם אדם לא זכה למידת הענווה, ויש בו גאווה, כל התורה שלו לא קשורה בכלל לקדוש ברוך הוא. לא מקרב את אותו לקדוש ברוך הוא, לא תקרב אף אחד לקדוש ברוך הוא, ולא רק שלא תקרב אותו, אלא עד רבה, תרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. כי בסך הכל זה יהיה עוד אחד מהדרכים של העבודה זרה. כי גאווה זה עבודה זרה. וכדי להתקרב באמת לקדוש ברוך הוא, אדם צריך את מידת הענווה. אומר רבי נחמן, בלי שילוב של החכם והתם ביחד, אז האדם לא יכול לתקן בתוכו בשום פנים ואופן את מידת הגאווה. לתקן את מידת הגאווה אי אפשר, רק על ידי שילוב החכם והתם ביחד.
עכשיו מה שהענה.
מה
שהענה.
נכון. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה הם דרכי התם. כי פה בסיפור הזה מה שרבי נחמן מלמד אותנו בסיפור הזה, את גודל החשיבות של ללכת בדרכי התם. אז אנחנו צריכים להבין הלכה למעשה מה זה דרכי התם. אמרנו שהתם התחבר, התם זה ההתחברות עם מדרגת הכתר, עם המקום הגבוה יותר, ואי אפשר ללמוד את המקום הזה, כי גם שאנחנו לומדים סוד זה עדיין בבחינת החוכמה. נכון שמצד החוכמה אתם צודקים, צריך ללמוד פשט רמז רש סוד, זה אמת, אבל התמימות אמרנו זה לא דרכי הלימוד, זה דרכים אחרות. ופה עכשיו בסיפור הזה רבי נחמן מלמד אותנו בעצם את הדרכים איך זוכים ללכת בדרכי התם ולא לעזוב את החוכמה. כשרבנו אומר שהוא אומר צריך להיות תם, הוא לא מתכוון לעזוב את החוכמה. יש זמן במשך היום שכל אחד לפי היכולות והכלים והכישרונות שאדם נתן לו צריך לעסוק בלימוד, לכל אחד לפי הכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, לפי הזמן, היכולות. אבל בד בבד צריך גם דרכי התם. עכשיו השאלה היא מה הם דרכי התם. אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, היסוד, יש כמה וכמה דרכים, כמה וכמה עצות. היסוד הראשון של דרכי התם זה שאדם יודע את הדרך של לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה התפילה, זה ההתבודדות, זה התהילים, זה התיקון הכללי, ליקוטי תפילות, לא משנה מה. היסוד הראשון של דרכי התם זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. פשוט לשבת ולדבר עם הקדוש ברוך הוא. אדם יכול לעשות את זה, אדם מתפלל שחרית, אז הוא, מה זה תפילת שחרית? מדברים עם הקדוש ברוך הוא. אדם הולך בדרך, אז בתוך כדי נסיעה, תוך כדי הליכה, דבר עם הקדוש ברוך הוא. איך לדבר איתו? עכשיו אני הולך בדרך, איך אני אדבר איתו? הקדוש ברוך הוא אמר לנו, גילה לנו איך לדבר איתו. אתם יודעים איך? הקדוש ברוך הוא אמר לנו, אחי ורעי. הקדוש ברוך הוא קרא לנו, הקדוש ברוך הוא קרא לנו, אחי ורעי. יש, כתוב, יש מדרש שנקרא פרקי משיח, מדרש של לא מוכר. כתוב שם, בפרקי משיח כתוב שם, לעתיד לבוא, כל עם ישראל ילך בגן עדן, והקדוש ברוך הוא ילך איתנו, ואנחנו נלך איתו כמו אחי ורעי. כאילו כביכול, ולא נראה ממנו, לא נזדעזע ממנו. נוכל ללכת איתו ביחד, לדבר איתו. אדם יש לו אולי כל מיני שאלות, ספקות. היום הולכים לרב. לעתיד לבוא, תוכל ללכת לקדוש ברוך הוא, לשאול אותו שאלות. אנחנו לא יכולים אפילו להבין את המציאות הזאת. אז זה כתוב בפרקי משיח. לעתיד לבוא, נשב עם הקדוש ברוך הוא ביחד. יש שיעור של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יעביר לנו שיעור תורה. דרך אגב, אפילו יכול להיות שאפילו נקשה עליו קושיות ולא נסכים איתו. אולי אפילו יהיה מחלוקות איתו. שמעתם פעם כזה דבר? איפה שמענו כזה דבר? אנחנו, מה, נקשה עליו קושיות? נחלוק על הקדוש ברוך הוא? יכול להיות כזה דבר? גמרא מפורשת שכן. גמרא, כתוב סיפור, מעשה בגמרא. סיפור מפורש בגמרא. יש כמה סיפורים בגמרא. סיפור אחד מפורש, שהגמרא מספרת. הגמרא מספרת, גמרא במסכת בבא מציעא, בדף פי וב. הגמרא מספרת שפעם אחד ישבו חכמים ולמדו הלכות טומאת צרעת. צרעת זה סוג של מחלה. יש סוג של מחלה, והתורה גילתה לנו שהמחלה הזאת גורמת לטומאה. בסדר. למדים, זה כתוב בתורה בפרשת תזריע ופרשת מצורע. כתוב שם כל ההלכות של צרעת. אחת ההלכות של המחלה הזאת זה איך מאבחנים את המחלה הזאת. איך יודעים שבאמת יש פה צרעת? אומרת התורה שיש סימנים. יש סימנים שזה צרעת. אחד הסימנים שצרעת, שפתאום מופיע על האור, על האור של האדם, כתם לבן. אבל זה לא מספיק. מה צריך להיות עוד? שערה לבנה. הכהן מחליט אם זה צרעת או לא. אבל הכהן למד סימנים. אז מה הסימן? שיש כתם לבן, ובתוך הכתם הלבן גדלה שערה לבנה. וזה סימן, מביאים את זה לכהן, אז הכהן אומר, כן, זה צרעת. שואלת הגמרא, שואלת שאלה. חכמי הגמרא שואלים שאלה. האם יש פה שני דברים, כתם לבן ושערה. האם זה חשוב הסדר שזה מופיע? אומרת הגמרא, כן, חשוב הסדר. קודם צריך להיות כתם לבן. ואחר כך שערה לבנה, ואז זה צרעת. שואלת הגמרא, מה יהיה אם יהיה הפוך? קודם הייתה שערה לבנה, ואחרי זה כתם לבן. אומרת הגמרא, לא, זה לא צרעת. צרעת זה לא רק כתם ושערה, גם סדר, שיהיה סדר. קודם כתם, ואחר כך שערה לבנה.
כמו שהיה הצרעת.
שואלת הגמרא שאלה, אתם יודעים, הגמרא אוהבת תמיד להקשות, להתפלפל, לחדד דברים. שואלת הגמרא, מה יהיה אם יש ספק? מה ספק? אדם הלך לישון, ובשתיים בלילה הוא קם, פתאום הוא מוצא שיש לו בגוף, על האור שלו יש לו כתם לבן עם שערה לבנה. טוב, עכשיו הוא לא יודע מה קדם למה, הוא ישן. מסכן, יהודי הלך לישון, באמצע הלילה פתאום יש לו כתם ושערה. טוב, בבוקר הוא לא נעים, הוא מבועל, הוא אומר, אני לא יודע, יש לי צרת, אין לי צרת. טוב, אני אלך לכהן, הם מחליטים. הלך לכהן, יש לו שכן כהן, אמר לו, השכן דופק לו בשבע בבוקר על הדלת, אומר לו, כבוד הכהן, תראה מה קרה לי. מסתכל לכהן, הוא אומר, כן, זה, יש פה כתם, נגע ושערה, זה צרת. אבל הכהן צריך לשאול אותו. כשהכהן שואל אותו, השכן היקר שלי, מה הופיע קודם? הכתם או שערה? הוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע, אני ישנתי. זה הופיע לי, יש לי ספק מה היה קודם. שואלת הגמרא, מה הדין שיש ספק? מה הכהן צריך לפסוק הלכה למעשה כשיש ספק? אומרת הגמרא, את השאלה הזאת, בשאלה הזאת כבר דנו גם בישיבה של מעלה. צריך לדעת, כנגד כל ישיבה פה, יש גם ישיבה למעלה. כל שיעור שיש פה, יש שיעור למעלה. זה ככה הולך. מלכות הדערה, כן מלכות הדרכיה. כל מה שיש פה, יש למעלה כנגד זה. למעלה יש ישיבה מרכזית. שכל החכמים הכי גדולים לומדים בישיבה הזאת. אומרת הגמרא, בסרט בבא מציע, שבשאלה הזאת, אם זה ספק מה קדם למה, כבר התלבטו והסתפקו למעלה. שואלת הגמרא, נו, אז מה החליטו למעלה? שם תלמידי חכמים גדולים. שם מה החליטו למעלה? אומרת הגמרא, מחלוקת. הייתה מחלוקת למעלה, מה הדין? שואלים, מה? מי חלק על מי שם? אומרת הגמרא, כל החכמים בישיבה של מעלה, פסקו על המצב הזה תמה. למה זה? למה הם פסקו שזה תמה? יש כמה סיבות. אחת הסיבות, אנחנו יודעים, סיבה פשוטה. יש פה ספק, נכון? אמרנו שזה מצב של ספק. יש לנו כלל והלכה. כל ספק בדין תורה, מה אנחנו צריכים לחומרה. זה מה שהגמרא אומרת, ספק הדורה. הייתה ספק בדבר תורה לחומרה. לכן החכמים בישיבה של מעלה פסקו תמה. אומרת הגמרא, אם כל החכמים פסקו את המאה, אז מי חלק פה? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא חלק עליהם. הקדוש ברוך הוא אמר להם טהור. אז אומרת הגמרא, לא הסכימו החכמים עם הקדוש ברוך הוא, לא הסכים הקדוש ברוך הוא עם החכמים. לא ידעו מה לעשות, לא התפשרו. עכשיו אנחנו יכולים להבין כזה דבר. הקדוש ברוך הוא אמר לכם טהור, הוא נתן לכם את התורה. אז מה זה אתם חולקים עליו? אתם חולקים על מי שנתן לכם את התורה? אומרת הגמרא, כן, אנחנו חולקים על מי שנתן לנו את התורה. איך אתם יכולים לחלוק? אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, הוא נתן לנו כללים איך ללמוד אותה. אנחנו לומדים עם הכללים שהוא נתן. ספק הדאורייתא לחומרא, מחילה, כבוד השם, כבוד הבורא, נותן התורה, כל יום אנחנו מודים לך, על זה שנתת לנו את התורה, לפי הכללים שנתת לנו, זה תמה, אנחנו לא מסכימים עכשיו, לא משנים כללים באמצע. זה הכללים, אנחנו זה. אומרת הגמרא, שלא ידעו מה לעשות. לא ידעו מה לעשות, עכשיו, לישיבה שלמעלה צריך לפסוק הלכה, אי אפשר להשאיר את זה ככה. התלבטו שם מה לעשות, הגיעו למסקנה, שם זה ישיבה של מעלה, זה לא פה, זה למעלה. אז אמרה, אותה גמרה, שפה למטה, בעולם הזה, היה חכם, שהיה קראו לו רבא בר נחמני, אחד מחכמי הגמרה. ורבא בר נחמני היה גדול ביותר בדור, בדור אז, בהלכות של צרת. שלא היה חכם כמו רבא בר נחמני בהלכות צרת. החליטו בישיבה של מעלה, בוא נקרא לרבא בר נחמני, שיבוא לפה, יפסוק לנו הלכה, ואנחנו נתבטל אליו. החליטו לקבל את דעתו של רבא בר נחמני. על זה חזל, על זה אומרים חזל, במקום גדולתו שם אתה מוצא את המתנותו. הקדוש ברוך הוא מוכן להתבטל לרבא בר נחמני שיפסוק הלכה. אז שלחו לרבא בר נחמני, שלחו אליו את מי שדואג להביא את הנשמות למעלה. יש מישהו שממונה על זה, להביא את השבועות לבעלה. שלחו אותו לרבא בר נחמני. אומרת הגמרא, השליח הזה הלך לרבא בר נחמני, אבל רבא בר נחמני היה לומד, כל הזמן היה לומד תורה. עכשיו, בשעה שאדם לומד תורה, אז אי אפשר לקחת אותו. מלאך המוות לא יכול לקחת אותו. אז מה עשה מלאך המוות? הוא אמר, טוב, אני כבר מכיר את הבעיות האלה. היה לי כבר מקרים כאלה בעבר. כמו דוד המלך. שדוד המלך ידע שיום פטירתו בשבת, אז כל יום שבת הוא היה לומד מכניסת השבת עד צאת השבת. אז מלאך המוות יום אחד נשלח באותו שבת שהיה צריך להביא אותו, נשלח לדוד המלך, אז מה הוא עשה? הוא עשה, הוא בלבל את דוד המלך, עשה שהרעשים גדולים, עשה שם איזה רוח שערה, דוד המלך הפסיק לרגע אחד, בלימוד, לקח אותו למעלה. אותו דבר עשה גם לרב בר נחמני, ככה אומרת הגמרא. חייב להביא אותו, בישיבה של מעלה עכשיו מחכים לו, כולם מחכים שם לפסק ההלכה של רב בר נחמני. בלבל את רב בר נחמני, הביא אותו למעלה, לקח אותו למעלה. אומרת הגמרא, ברגע שיצא נשמתו של רב בר נחמני, יצא בת קול, ואמרה, אשריך רבה, שאתה טהור, וגופך טהור, ונשמתך טהור, ופסקת טהור. הרב בר נחמני פסק, ברוך השם, רב בר נחמני פסק הלכה, שבאמת, מי צודק בכל הספק הזה? קדוש ברוך הוא צודק. פסק הלכה כמו קדוש ברוך הוא. יש אחד מגדולי הפוסקים בכל הדורות, כולנו מכירים אותו, הרמב״ם. מי גדול לנו כרמב״ם? והרמב״ם כתב, הלכות על כל תחומי התורה. זה הספרים של הרמב״ם. הלכות על כל תחומי התורה. בין היתר, הרמב״ם פסק הלכה גם בהלכות צרת. פסק הלכה בהלכות צרת. אז אחד המפרשים של הרמב״ם גם היה פוסק גדול. אתם יודעים מי זה היה? רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך. הוא כתב פירוש על ספרי הרמב״ם. אומר רבי יוסף קארו, למדתי הלכות צרת ברמב״ם, הגעתי לשאלה הזאת. למדתי ברמב״ם את השאלה, ספק קדם הנגע לסערה, ספק קדמה הסערה לנגע. והרמב״ם בא לפסוק הלכה. אומר רבי יוסף קארו, קודם למדתי את הגמרא, אז הייתי ידעתי, אמרתי, אני יודע מה הרמב״ם פוסק. הייתי בטוח שאני יודע מה הרמב״ם פוסק. אומר, קראתי ברמב״ם, מה הרמב״ם פוסק? תמה. שואל רבי יוסף קארו, אחרי כל הסיפור הזה שכתוב בגמרא, אחרי כל הבעיות האלה שנתקלנו, הביאו את רבא בר נחמני למעלה, והוא פסק טהור, איך אתה פסקת תמה? איך הרמב״ם פוסק תמה? נגד הקדוש ברוך הוא, נגד רבא בר נחמני, נגד הפסק הלכה שנקבע למעלה. שואל רבי יוסף קארו, איך אתה פסקת הלכה כנגד כל זה? אתם יודעים איזה תשובה עונה? עונה רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו עונה תשובה נוראית. הוא אומר, רבא בר נחמני, מתי פסקת הלכה? אחרי שהוא נפטר. אחרי שהוא נפטר, זה כבר נקרא שהוא בשמיים. לא בשמיים. אני לא, אומר רמב"ם, אומר כסף משנה, אנחנו לא חייבים לפסק הלכה שפוסקים בשמיים. התורה היום בארץ, לא בשמיים. הרמב"ם פוסק הלכה נגד הקדוש ברוך הוא ונגד רבא בר נחמני, נגד הפסק הלכה שנקבע למעלה. למה? כי הפסק הלכה נקבע פה בארץ, לא בשמיים. זה נקרא לא בשמיים. את כל זה, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, איזה לימוד נורא אנחנו לומדים מכל המעשה הזה. עד כמה כביכול, הקדוש ברוך הוא מתבטל אלינו. זה המושג החי ורעי. שבאמת, אדם שזוכה ללכת, וכך יהיו כל ישראל, זה כתוב בפרקי משיח, אבל אדם זוכה ללכת בדרכי התורה, אדם יזכה לעתיד לבוא, להיות בבחינת אח ורע לקדוש ברוך הוא. אז יש שיעורי תורה של הקדוש ברוך הוא. לעתיד לבוא, יש שיעורי תורה של הקדוש ברוך הוא. אבל אם אנחנו לא נקבל את זה, אנחנו נתווכח איתו. נתחיל להתווכח עם הקדוש ברוך הוא. אז היום, הלכה למעשה היום זה, מלמד אותנו מה אנחנו עושים היום. היום אנחנו לא יכולים להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא במדרגה הזאת, אנחנו פה בעולם הזה. מה הלכה למעשה? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, הלכה למעשה מכל הסיפור הזה, איזה כוח יש לנו לפעול בתפילה אצל הקדוש ברוך הוא. זה אנחנו צריכים ללמוד מהסיפור הזה. שאנחנו בבחינת אחים ורעים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שנבקש ממנו. בעזרת השם שאנחנו נזכה לדבר איתו, לבקש ממנו, אז זה, היום הגענו לעצה הראשונה. המהלך הראשון בדרכי התם. העצה הראשונה בדרכי התם זה לא הלימוד. הלימוד זה העצה הראשונה בדרכי החכם. העצה הראשונה בדרכי התם זה קודם כל להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אומר החפץ חיים, כמה צרות וכמה איסורים היה חוסך האדם מעצמו, אילו היה זוכה להתרגל, להרבות בשיחה עם הקדוש ברוך הוא בתוך ביתו. אתה עכשיו, היום החלטת לעזור לאשתך, אתה שוטף את הרצפה. או, האישה שוטפת את הרצפה. שוטפים את הרצפה, תדבר עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו יש איזה רגיעה עכשיו. בתור אתה רוחץ כלים, אתה יושב בלילה לבד, קח איזה מזמור תהילים, תקרא מזמור תהילים, אחר כך תגיד לקדוש ברוך הוא מה עובר עליך, מה מעיק עליך, מה אתה צריך, קשה בפרנסה, תבקש מהשם. אומר, החפץ חיים בעצמו, עכשיו זה שמעתי מאחד מהצאצאים שלו, היה ראש ישיבה, בישיבה שלמדתי, אז הוא סיפר, וזה גם סיפור ידוע, החפץ חיים היה נוהג כל לילה לעשות שעתיים התבודדות. היה לו עליית גג, כל לילה הוא עושה שעתיים התבודדות, החפץ חיים. אז ההתבודדות זה הדבר הראשון, מחבר אותנו לא עם חוכמת התורה, עם הכתר של התורה. הדיבור עם הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד גבוה. לכן אומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, יש בחינות שהתפילה יותר גבוהה מהתורה, כי התורה מחברת אותנו עם החוכמה, אבל התפילה מחברת אותנו עם הכתר. וככל שאדם זוכה יותר, כשאדם זוכה יותר לדבר עם הקדוש ברוך הוא זוכה להמשיך על עצמו המשכות ובחינות ממדרגת הכתר. יש מקום בליקוטי הלכות, זה נקרא הלכות ברכות השחר, הלכה A. רבי נתן אומר בלשון הזאת, הוא אומר, אדם שיש לו כל יום שעה התבודדות, או על כל פנים קרוב לשעה, שאדם יש לו כל יום התבודדות, אומר רבי נתן, שום צר, שום מזיק ושום אויב לא יוכל להתקרב אל האדם הזה. כי אדם שיש לו התבודדות, הוא חוסה תחת כנפי השכינה. ומי הוא זה שיעיז להתקרב לכנפי השכינה? לכן זה הנקודה הראשונה. בעזרת השם, אנחנו צריכים, יש עוד הרבה עצות, יש עוד הרבה עניינים בדרכי הטעם, היום נגענו בנקודה הראשונה. אבל רק לסיום, נגיד, שלכאורה, קודם דיברנו על הגמרא, על המחלוקת שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין חכמי ישיבה של מעלה. לכאורה, זה הרי, זה באמת הרי קושיה הגדולה מאוד. עכשיו באמת על מי קשה? קשה על החכמים או קשה על הקדוש ברוך הוא? באמת קשה על הקדוש ברוך הוא. למה? הרי ספק הדאורייתא, ספק בדין תורה לחומרה. איך אתה פוסק את האור? אתה נתת לנו את התורה, קבעת לנו כללים. אתה קבעת את הכלל ספק תורה לחומרה. אז איך עכשיו אתה פוסק את האור על הדבר הזה? אז באמת יש הרבה הרבה פירושים על הדבר הזה. זה ודאי צריך לדעת שבכזה סיפור זה הכל סודות. זה הכל סודות התורה. זה הסיפור עצמו הוא מהכתר. הוא לא מהחוכמה. הסיפור הזה עצמו. אבל אחד הפירושים של הסיפור הזה, שלפני הגאולה, יהיה, כל עם ישראל יהיה ספק תמה, ספק תאור. בדאורייתא. ספק הדאורייתא, אנחנו פה בספק תמה. למה ספק תאור, ספק תמה? כי פעם אחד האדם חושב את המחשבות הכי קדושות בעולם, וחצי שעה אחרי זה נאמר והוא רחום יכפר עוון, איפה שהוא נמצא. זה הרב נחמן אמר, לפני הגאולה פעם הלך, פעם קומר האדם. אמר פעם הלך, פעם גלח. גלח ביידיש זה קומר. אז מה הכוונה פעם הלך, פעם גלח? פעם הלך, פעם גלח, הכוונה בשמונה בבוקר, אדם מתפלל שחרית, והוא מקבל להערה, הוא מרגיש שהוא עכשיו הוא רבי שמעון בר יוחאי, הוא כולו בשיא הדבקות בשם, הוא אומר, זהו, אני ביטלתי את היצר הרע, אני בכלל עכשיו דבוק בעולמות עליונים. הוא בטוח. הבעיה, שבשמונה וחצי, הוא הוריד את התפילין, הוא יצא לרחוב, פתאום הוא אומר, אני לא יודע אם יש גוי כמוני, במחשבות שעוברות בתוכי פתאום. כל התאוות הכי שיגוניות של העולם עוברים בתוכי. רבי נחמן אמר, לפני הגאולה, ככה זה יהיה אדם. רגע אחד מלאך, רגע אחד קומר. פעם מלאך, פעם גלח. אז כל אדם במצב הזה יהיה לו ספק. הוא יגיד, מה אני? תמה או תאור? יש לו ספק תמה, ספק תאור. אומרים החכמים, אומרים, אתה ספק, מה זה, כל המציאות שלך, זה אתה פה בספק תמה, אז אתה תמה. ספק הדאורייתא לחומרה. הקדוש ברוך הוא יוכל להעיד עלינו, הקדוש ברוך הוא מעיד עלינו, שלפני הגאולה כל הספקות זה תאור. כל הספק תמה, הקדוש ברוך הוא פסק עלינו הלכה, שזה תאור. אז אמרו, אבל בסדר, אבל צריך להיות איזה חכם שיסכים איתו. אז איזה חכם יסכים איתו? אומרת הגמרא, רבא בר נחמני. מי זה רבא בר נחמני? בשם שלו נרמז העניין שלו. רבא זה להשות למי שמרבה. את מה הוא מרבה? את נחמני, את התורה של רבי נחמן. כשאנחנו נרבה ונגלה את התורה של רבי נחמן, אז יהיה הפסק כמו הקדוש ברוך הוא. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ידון את כולנו לכף זכות, ונהיה כולנו טהורים.